ברוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, זה היה דניאל כאן. אנחנו מכירים את הניסויים האלה, יובל, מהז'אנר של הספרות הספקולטיבית, היסטוריה חלופית. מה היה קורה אם המנדט הבריטי היה ממשיך בישראל, למשל, כמו שקורה בספר, מנדט של ניסן שור, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, נדמה לי. מה היה קורה אם הנאצים היו מנצחים, כמו האיש במצודה הרמה של פיליפ קיי דיק? או שארצות הברית עצמה הייתה הופכת לנאצית, כמו בקנוניה נגד אמריקה של פיליפ רוט. אבל לא רק הסופרים מסתבר משתעשיים באפשרויות האלה, גם היסטוריונים רציניים עושים את זה. אותי זה מאוד משמח, כמובן. בספר החדש עבר אחר, שיצא בהוצאת מגנס, בוחן ההיסטוריון ריצ'רד אבנס את ההיסטוריונים שעשו שימוש מחקרי בערך באפשרות הזאת, ונראה שבגדול הוא לא מאוד מרוצה מכל הדבר הזה. ועדיין הוא כתב ספר מאוד מאוד מעניין.
זה ספר מקסים. זה ספר נהדר. אני חושב שלראות שחוקרים מרשים לעצמם לעשות את הדבר הזה, והם לוקחים את זה ברצינות. אומרים, בואו נראה מה האופציה הזאת יכולה ללמד אותנו על ההיסטוריה שלנו.
אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם למה אנחנו כל כך רוצים שהיסטוריונים יעשו את זה. אבל אוקיי, אולי נשאל. איתנו כדי להבין את כל השאלות האלה, מתרגם את הספר, ההיסטוריונית, פרופסור מירי אליאב פלדון. שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל, למה, אולי נשאל למה היסטוריונים רציניים משחקים בנדמה לי הזה, או אולי, ואחר כך נשאל אותך למה אנחנו רוצים שתשחקו בזה, אולי.
אבנס מסביר, קודם כל הוא סוקר את המבחר העצום, שממש מפתיע כמה הרבה חיבורים מהסוג הזה נכתבו בעשורים האחרונים. גם מה שהזכרתם, זאת אומרת פיקשן, כן, רומנים שמשחקים עם האפשרויות האלה, כמו הקנוניה נגד אמריקה, אבל יש עוד רבים אחרים. אבל גם באמת מחקרים היסטוריונים מאוד רציניים שמפרסמים מאמרים, מפרסמים ספרים, מפרסמים קבצים שמעוררים את השאלה הזאת. אז אבנס קודם כל באמת מנתח את המניעים שלהם, למה הם עושים את זה. חלק עושים את זה לשם השעשוע, זה באמת כמו פאזל כזה, זה נחמד לחשוב על אפשרויות אחרות. חלק אבל, ואולי החלק העיקרי, מביעים בזה מעין משאלת לב, משאלת לב. זה כן, אלמלא נרצח הדוקס בסרייבו ב-1914, לא הייתה פורצת מלחמת העולם הראשונה, ואז גם לא היינו מגיעים למלחמת העולם השנייה, ולא היו נאצים, ולא הייתה שואה.
זאת אומרת, זה ניסיון אולי לתקן את ההיסטוריה באיזשהו אופן.
זה הבעה של משאלת לב, היינו רוצים שכך יקרה, ולא קרה.
כמובן גם ש... יש כל מיני בעיות עם המשאלת לב הזאת.
רגע, כן.
עוד לא נגיע לבעיות, אוקיי?
כן, הוא גם מדבר על האפשרות שמציגים את זה להפך, לא כמה שהם היו רוצים שיקרה, אלא כמסר של עידוד. זאת אומרת, אילו היה קורה כך וכך, אז יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. למשל, אילו גרמניה הנאצית הייתה מצליחה לכבוש את אנגליה. אז כן, מעודדים אותך שזה לא קרה, ואתה צריך להיות מרוצה עם מה ש...
זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה אמנם הייתה איומה ונוראה, והעולם סובל עדיין מההשלכות שלה במובן מסוים, אבל היה יכול להיות הרבה יותר גרוע.
היה יכול להיות יותר גרוע. מבחינת אנגליה, באמת יכול היה להיות יותר גרוע. וזה גם מעין, יש כאלה שבוחרים את זה כמין שיטה של אזהרה. זאת אומרת, גם כיום, מה שקרה בשנות ה-30 וה-40, גם כיום גרמניה מנסה להשתלט על אירופה, אומנם בדרכים של מסחר והייחוד האירופי, אבל זה גם איזה ניסיונות השתלטות, ואנחנו מזהירים מפניהם.
אבל יש גם אולי ניסיון ללמוד על ההיסטוריה האמיתית שקרתה,
נכון.
על ידי השוואה. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו לא סתם משחקים, ואנחנו לא רק מעודדים, ואנחנו לא רק זה. אפשר ללמוד על מה שהתרחש אחר כך באמת, ההיסטוריה האמיתית שקרתה, אם רק נסתכל רגע על החלופות.
נכון. זה בדיוק אחד העניינים העיקריים. זאת אומרת, אנחנו נבחן לעומק, בדרך זו, נבחן לעומק את הנסיבות שגרמו להתפתחות כפי שהתפתחה, ונטען שזה לא היה קורח. זאת זאת אומרת, וכאילו רוב החיבורים האלה הם נגד התפיסה הדטרמיניסטית שמה שקרה היה מוכרח לקרות. אז אם נבחן את את החלופות של ברגע מסוים, נבין יותר למה קרה מה שקרה.
אז מה, אבל הוא בעצם, העמדה שלו לגבי זה היא לא, היא מסויגת, בוא נגיד.
כן, אז הוא אומר ככה, קודם כל הוא מביא המון דוגמאות, באמת חלקן מאוד מעניינות כשלעצמן, אבל המסקנה שלו בסוף היא שהתועלת בסוג הזה של המשחק היא מעטה. האומנם, כמו שאמרנו לפני רגע, ההיסטוריה נוגדת מציאות יכולה לפעמים לעזור להבהיר יותר את הנסיבות לאירוע שאכן קרה, מדוע נבחרה דרך אחת ולא אחרת, אבל לטווח ארוך אין בה תועלת. זאת אומרת, אם הוא אומר לתהליך ההיסטורי יש יותר מדי גורמים, יש יותר מדי צמתים, אי אפשר לדעת מה היה גורל האימפריה הבריטית אילו אנגליה נשארה ניטרלית במלחמת העולם, כמו שאחדים אומרים. אי אפשר לדעת האם אנגליה באמת הייתה נשארת קתולית לאורך זמן אילו הארמדה הספרדית ניצחה ב-1588. אבל מלבד זה הוא אומר, מלבד הכשלים הלוגיים, יש כשלים לוגיים בתפיסה הזאת, שכן, מניחים שאם תוציא משבצת אחת, תוציא חתיכה אחת, כל ההיסטוריה תתפתח בכיוון אחר, ושאתה יכול לנבא, זה כשל לוגי.
לא, אבל אם היינו, אבל אם מישהו היה מצליח להתנקש בהיטלר בהתחלה, או סתם היה נדרס בתאונת דרכים.
אז אולי היה פשוט היטלר אחר.
זה בדיוק, יש אגב רומן כזה, הרומן של השחקן הנפלא הזה, סטיבן פריי, שכתב ספר שנקרא Making History, וזה בדיוק כזה, זאת אומרת, הוא מתאר מציאות שבה היטלר לא נולד, אבל בסופו של דבר קם מנהיג נאצי אחר, וכן, מתפתחת תנועה נאצית, והיא עוד יותר גרועה ממה שהיטלר עשה, זאת אומרת, זה לא באמת היה משנה את המציאות.
אבל התפיסה הזאת היא מאוד מאוד, את יודעת, אני לא היסטוריון, אבל אתה מדמיין לעצמך את מקצוע ההיסטוריון, ככה אני מפנטז, זה על מישהו שיש לו איזה מין רשת במוח, שהכל בערוג וכל הנסיבות משתלבות זו בזו, ומה שקרה בסין ב-1700 משתלב עם מה שקרה באירופה, וכל הדברים ברורים לו, כמובן שזה אידילי מאוד.
אני מקווה.
היסטוריון על כזה. אז לא, אבל התפיסה הזאת שיש אירוע אחד, זה כמעט מנוגד לאיך שאנחנו תופסים את מקצוע של ההיסטוריון.
תראה, הוא אומר עוד משהו מאוד חשוב, אבנס. הוא אומר, כל הספרים האלה, כל החיבורים האלה, מבוססים על היסטוריוגרפיה פוליטית ועל תפקידו של היחיד בהיסטוריה. כולם. זה או, כן, שינוי שכן הייתה תבוסה או לא הייתה תבוסה, היה ניצחון, לא היה ניצחון של צד זה או אחר, הייתה התנגשות שהצליחה באישיות מסוימת, לא הייתה התנגשות כזאת, מוות או להפך הישרדות של מנהיג. יש חיבורים ששואלים איך הייתה נראית רוסיה או ברית המועצות אילו לנין לא מת בגיל צעיר אלא היה ממשיך לחיות, כן. ואז לא היה סטלין. זה הכל מבוסס על תפיסות כאלה, ואלה תפיסות מאוד מיושנות. ההיסטוריון כיום מבקש להבין את מה שהתרחש בעבר לא רק דרך הדמויות המרכזיות או ההיסטוריה הפוליטית צבאית, אלא אנחנו בודקים השפעות של האקלים, בודקים הלכי רוח בקרב עיקרים, בודקים את מעמד הנשים, ולמשל מה שמאוד בולט, התפשטות מחלות. למשל, האימפריה האצטקית נפלה לא בגלל שקורטס לא נהרג, אלא בגלל התפרצות של מגפת הבבואות שחורות. ואלמלא המגפה הזאת, אולי האימפריה לא הייתה נופלת.
הנה ספר כזה, רובים, חיידקים ופלדה, אם אני לא טועה, משהו בסגנון.
נכון, יש בדיוק. אז באמת, בכיבוש דרום אמריקה, או אמריקה המרכזית והדרומית, עניין המחלות היה קריטי. ואתה לא, אז נניח אתה אפילו היית מוציא את קורטס או את פיזארו מהסיפור, עדיין היה קורה אותו דבר.
אז כל התפיסה הזאת של הפרסה, של הסוס, של נפוליון, פשוט צריך להוציא את זה מהמשחק.
כן, זאת אומרת, שוב, יש בזה תועלת בשביל להבהיר לנו קצת את התמונה. אני גם חשבתי על סליחה, על על השיר הזה, הכל בגלל מסמר קטן, כן? כן, זה כן. תרגום של, של שיר באנגלית, For Want of a Nail, שגם כתבו, כתבו רומן על, בשם, כותרת הזאת. זה לא עובד כך, זה לא באמת,
זה מתסכל, כי אתה רוצה לפעמים להציל את העולם, גם אחורה אתה רוצה להציל את העולם, כמו טרנטינו, זה הסרטים של טרנטינו, לחזור לשם ולנקום ולהפסיק את הדבר.
זה החלום של כולם, תמיד יש את המשחק הזה, מה היית עושה אם הייתה לך מכונת זמן, הייתי חוזר והורג את היטלר לפני זה, ואז יש איזה מין פנטזיה כזאת, זה לא היה קורה.
כן, של סטיבן פריי, הוא בדיוק, בדיוק מה שאמרת כרגע.
זה קצת כמו הפיזיקאים שרוצים נוסחה אחת גדולה של היקום.
נכון, אבל, זה, אבל זה, העניין הוא שזה בדיוק לא כך. זאת אומרת, ההיסטוריה היא מין רצף של, של נקודות ושל גורמים ושל באמת צמתים שבהם בקלות זה יכול ללכת לכיוון אחד או לכיוון אחר. ו... זה, שוב, זה עוזר להבין את הנסיבות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין למה אנגליה הצטרפה למלחמת העולם כשהיא הצטרפה אליה, אליה במלחמה הראשונה, אז זה עוזר להבין את, את המניעים של, של שר החוץ ואת המניעים של ראש הממשלה, וזה, זה, כן, מאפשר לך לחדור לעומק לפרשה הזאת, אבל, אבל אתה לא יכול מזה להסיק שאלמלא היא הצטרפה למלחמה, אז היא לא הייתה מאבדת את האימפריה. כן,
טוב, אז אני מדכה, קצת דיקט אותי, פרופסור מירי אליאב פלדון, אבל אני חייבת לומר שזה ספר נהדר.
ולא רק להיסטוריונים, הוא מצוין ללא היסטוריונים. ממש, כאילו כל מי שחושש מספרי היסטוריה מעיקים מלאי תאריכים, זה לא המקרה.
ריצ'רד אבן, צוואר אחר, היסטוריה נוגדת מציאות, יצא בהוצאת מגנס. תודה רבה, פרופסור מירי אליאב פלדון.
תודה לכם.
להתראות.